הכוונה. כן, אילו נתן לנו את ממונם ולא קרע לנו את הים דיינו. שאלה, הרי כתוב ויש אילום, אז מה ולא קרע לנו את הים? ויש אילום, למה ויש אילום? יבקשו מהם מתנה, הלא נתן לנו את ממונם, פירושו מתנה. ולא קרע לנו את הים, שמה מתו המצרים. מה היה בים? רחו, חלס. אבל מה קרע לנו את הים? לא מובן. בקריאת הים היה רק השאלה, לא היה מתנה, זו השאלה. הר"ן אומר, יש קשר בין שני הדברים. ולמה הקדוש ברוך הוא אמר, לבקש מהמצרים השאלה? אומר הר"ן, תירוץ חריף. כדי שהם ייתנו את זה בהשאלה, שיבואו לים ויראו שהם הולכים לטבוע והולכים למות, באותה שעה ימחלו ויגידו די, בין כה הכסף הלך, אז די, יקחו את זה היהודים, מה יש להם לעשות? מה, אם לא הם, ייקח את זה מישהו אחר. וזה למה דווקא בים? מידה כנגד מידה, כיוון שכתוב כל הבן היד לא די אורה תשליחוהו, ואמר כי בדבר אשר זדו עליהם פרע מהם הקדוש ברוך הוא במה שהם היכו את ישראל, אז לכן הביא אותם אל הים. אז עכשיו מובן, אילו נתן לנו את ממונם, זה לא שלא היה בהשאלה. אם היה נותן לנו את זה במתנה דיינו, עכשיו לא קרה לנו את הים, שבים ראינו מפנת המצרים מידה כנגד מידה, שעל ידי זה שם בים נהיה מתנה גמורה, כיוון שמת, וגם חיימלן, גוי שמת, או כמו להבדיל גר שמת, כל הקודם להחזיק נכסיו, זכה. אז אם כן, זו הסיבה. אחר כך, עוד, אם לא הכילנו את המן, נתנו את השבת, אז אמרנו, הפירוש של ראשי, שבשבת היה מן, טעם אחר, יותר טעים משובח. אבל יש פירוש נוסף. הרי שבת ניתנה במראה. ועוד הפעם חזר במתן תורה בהר סיני ונתן לנו שבת. לכן כאן בהגדה של פסח נזכר שבת לא עם הר סיני. היא לא הכילנו את המן ונתן לנו את השבת. הכילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני. שוב, גם כאן יקשו, הרי יש בהר סיני, יש זכור את המשבת הקדשו. לא, תירוצו שכבר ניתנה שבת לפניכם. כמובן אומרת, שבת הוא מראה, שבת ודינים במראה יפקוד, שבת ואלה המשפטים זה היה במראה לפני שהגיעו להר סיני, ויבואו מראתה, שם איך שיצאו נקרא ים, ויבואו מראתה ושם שתם ישראל נות מים, ושם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסעו. חוק ומשפט, חוק זה שבת, זה חוקה, ומשפט זה אלה המשפטים. אז אם כן, חוזרת השאלה כעת, אנחנו לא הבנו, אם קיבלו את השבת במראה, מה חזר ואמר להם בהר סיני, זכור את יום השבת לקדשו? גם כאן תרצו הפוסקים שבמראה שנגזר עליהם שבת, זה דוחה אפילו פיקוח נפש שבת. לא פיקוח נפש דוחה שבת, אלא היה צריך שאם חס ושלום יש פיקוח נפש, יהרג ואני אעבור. זה היה במראה. שנתן לנו את השבת, נתן לנו את השבת להתיר אותה מפני פיקוח נפש. מה פירוש נתן לנו? נתן לחכמים, כמו שנתן לנו את תורתו. מה זה נתן לנו את תורתו? לפני שניתנה תורה, אי אפשר היה לדרוש שום דבר מהתורה ולפסוק הלכה מאיזה דרשה, כמו שהגמרא דורשת. אלא מה שכתוב, כך צריך לעשות. מה שקיבלת, כך צריך לעשות. אבל אחרי שנתן לנו את התורה, אני יכול לדרוש בתורה קל וחומר, גזרה שווה, גניין אב, כתור אחד וכו'. גם כאן, שני שנתן לנו את השבת, נתן לנו הלכה שאסור לחלל שבת, אז אסור לחלל שבת גם משום פיקוח נפש. בהר סיני בא ואמר תדרוש בחי בהם, או כל מיני, יש כמה דרשות הגמרא דרשה, שפיקוח נפש דוחה שבת. אז זה נתן לנו את השבת, שפיקוח נפש יהיה דוחה את השבת. הרי זה, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, ושאלו מה הר סיני נתן את התורה, תירוץ היה פשוט שגמרא אמרה שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, אומות העולם לא פסקה זוהמתן, אבל תירוץ נוסף, הגאון חידה, הייתי כתב. כותב הגאון חידה, דע שבאותם שלושת ימי הגבלה שעמדו ישראל ליד הר סיני, ואמר להם לך אל העם קדשתם היום ומחר, משה רבנו הוסיף מדעתו יום נוסף, יחד נהיה שלושה ימים, גילה הקדוש ברוך הוא סודות בכל מיני עניינים נעלמים שיש לו, הן במעשה מרכבה, הן במעשה בראשית, הן בסודות התורה, לישראל מה שלא היה להם קודם. אז אם כן, עצם קרבה להר סיני היה בא זה רווח גדול מאוד, הרוויחו רווח עצום, שאותם שלושה ימים זכו לגלות הרבה סודות בתורה. אחר כך בהר סיני נתן לנו את התורה, נתן לנו כמו שאמרנו מקודם, שהיה להם זכות על ידי התורה לדרוש, להתיר, לאסור, לדרוש מה שהם רוצים עושים. כך היא לא נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל. מה הקשר? קשר פשוט. כתוב בתהילים, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים ירשו, בעבור ישמרו חוקיו, תורותיו ינצורו, הללויה. כלומר, ארץ ישראל ניתנה לנו על מנת שנשמור את התורה. לא נשמור את התורה, חס ושלום, יכולים להפסיד את ארץ ישראל, חלילה. כמו שראינו שגלו מארצם. ואז תשבת הארץ את שבתותיה, כל מי ראש אמר תשבות. אחרי זה ראינו גם שם בפרשת אחרי מות, אמר כמעשה ארץ מצרים, אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. מה כתב אחר כך? ולא תקיא אתכם הארץ, כאשר קעת את הגוי של לפניכם. אם כן, ארץ ישראל מתי היא נשארת תחת יושביה תחתנו? בתנאי שאנחנו שומרים את התורה. אם לא שומרים את התורה, חס ושלום, יכולים להפסיד את ארץ ישראל. לכן אמר, אם לא נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל, דיינו. עכשיו, שהכניס לנו לארץ ישראל, התנאי הוא קשור לתורה. אם לא, אין ארץ ישראל. אחרי זה, אומרים על אחת כמה וכמה וכולי, אחרי זה רבן גם לאל. לאל היה אומר, זה משנה מסרת פסחים, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא את חובתו. ואלו הם, פסח מצא ומרו. גם כאן יקשו. למה אמר פסח? היה אומר חג המצות. אנחנו בתפילה אומרים חג המצות. גם אנחנו מזכירים תמיד בדרך כלל חג הפסח. למה דווקא חג הפסח? בערו ידוע שהם שתי שמות עיקריים. יש עוד חג החירות וגם עיקרי חג האביב. יש ארבע שמות. כנגד אברהם, יצחק, יעקב ודוד. אז אברהם זה חג המצות, שהוא היה מאכיל משקה בכל באי העולם. פסח זה דוד, יצחק אבינו עליו השלום, שהוא הקורבן, קורבן פסח. הוא עלה העולה תמימה. אחר כך יש לך חג החירות וחג האביב. האביב זה יעקב. גם אביב יעקב, מה משרמז? אב יוד בית, אבא של 12 שבטים. וחג החירות זה דוד המלך. אנחנו מחכים כל רגע שיבוא משיח צדקנו. אולי עכשיו, יכול להיות בערב פסח. מה? הנה, כשאתה הולך לקנות קיץ בצלים לשוק, פתאום יבוא משיח באמצע. כן. איתך ביחד, למה אחריך? בכל הכיוונים הוא יבוא. אז המשיח הוא מדוד המלך, כמו אומרים חג החירות. עכשיו אם כן, שני השמות העיקריים, חג המצות וחג הפסח. אנחנו קוראים לזה חג הפסח, אבל בתורה כל הזמן חג המצות ישמור. גם בתפילה את יום חג המצות הזה, מה העניין? הקדוש ברוך הוא קורא לו מצות, אנחנו קוראים לו פסח. הקדוש ברוך הוא קורא לו מצות, הוא רוצה להזכיר את הזכות שלנו שכמה אנחנו תורחים במצא, וגם ביציאת מצרים, איך מסרו עצמם ישראל שלא יחמיץ. על שום מה? על שום שמהר, שלא, עד שנגדה הקדוש ברוך הוא גלה מיד. שערותם, צירות, בסמלותם, על שכמם. ואנחנו קוראים לזה חג הפסח, על שם אשר פסח על בתי אבותינו במצרים, ואת בתינו הציל. אז אנחנו משבחים אותו, הוא משבח אותנו. כמו שהגמרא אומרת, במסכת ברכות, קדוש ברוך הוא מניח תפילין. שואלת הגמרא, בשלמה התפילין שלנו, כתוב שמה שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, תפילין דבר יענו אנא יכתיבהו. שבה הגמרא, מי קם לך כי ישראל גוי אחד בארץ. אז אנחנו משבחים אותו שהוא אחד, הוא משבח אותנו שאנחנו עם אחד. אין לנו תחליף, אין לנו שום... אז אם כן, זה לעומת זה. כן אומר, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. אז זה למה אמר בפסח? השם שרוצים להזכיר, לשבח את הקדוש ברוך הוא, בשם שהוא עשה לנו ניסים, וגם כדי לעורר את הניסים מחדש. פסח מצב מרו. האמת, יש, אמרו שזה רבן גמליאל, זה לא היה רבן גמליאל שהיה בזמן הבית, אלא זה רבן גמליאל דיבנה, ככה יש אומרים שזה אחר כך. למה? הוא היה בחורבן. רבן שמעון בן גמליאל, בנו, הוא נהרג בשעת החורבן, מעשרה הרוגי מלכות, באותה שנה של החורבן, הוא שנהרג. אמרו זה רבן גמליאל. אחרי זה מה אמר? פסח על שום מה, כן, מצה זו שאנחנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ. עד שנגרע עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הוא גאלם מיד. אז מה העניין שאומר מצה זו שאנחנו אוכלים על שום מה? מה זה על שום מה? לא עוד, ידוע. כתוב שאסור לאדם לחקור אחר כל מצווה ומצווה מה הטעם שלה ואחר כך לעשות אותה, כי זה היה דרך הכופרים ודרך, כך כותב הגאון חידה, זה דרך הפילוסופים הראשונים, היה אומר אני לא עושה מצווה, חס ושלום לא יעשה מצווה עד שידע למה ומה טעם יש בה. זה אסור, כי הקדוש ברוך הוא יעלים מאיתנו את טעם המצוות. אבל אחרי שהאדם עשה את המצווה יכול לחקור, כמו אומר אני עכשיו עשית המצווה, אני רוצה לדעת מה טעם יש בה. מותר. למה? כי הוא קיים כל הטעם שחס ושלום נגיד, אתה רואה? לא, אז מצווה שאנחנו לא מבינים מה היא, לא נעשה אותה. מאיפה ראינו את זה? אז ראינו בחכם וברשע שבהגדה. חכם מה הוא אומר? מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה? ורשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? מעשה, אם תסתכל, כמעט השאלות שלהם דומות. שם כתוב, כפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אבל גם שם אמר, חכם מה הוא אומר? אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. גם כן הוא הוציא, לכאורה הוא הוציא את עצמו מן הכלל. אלא מה ההבדל ביניהם? שהחכם כבר קיים, הרשע עוד לא קיים. חכם מה הוא אומר? מה העדות, החוקים והמשפטים? הוא לא אומר המעשה הוא עשה. הרשע לא רוצה לעשות, הוא בא בליל פסח ואומר לא, אני לא רוצה לאכול, לא רוצה לשתות יין, עד שאתם תגידו לי מה העדות. אז הקהת שינה ואמור לו. אז הוא עוד לא עושה, החכם כבר עושה. יוצא שכאשר האדם עושה מותר. אז כאן כיוון שהמצה לפנינו, לכן נוהגים להגביה את המצה והמצה השבורה, יש אותם על פי הסוד גם כן, אבל כאן כיוון שאנחנו מרימים את המצה ומחזיקים אותה, הנה עשינו אותה, עכשיו שבאים לאכול אותה שואלים, מותר לשאול כעת על מה, על שום מה, ואז אומר שלא זה ועוד שלא יקשה עליו. אז תראה את שאנחנו אוכלים, מרור זה שאנחנו אוכלים על שום מה. עכשיו הרמב״ם עליו השלום בסדר של ההגדה שלו הקדים את המרור לפני המצה. קודם אומר מרור זה, אחרי שאומר מרור זה אומר מצה זו על שום מה. למה הרמב״ם עושה כך את הסדר? כי הרמב״ם סובר צריך ללכת לפי סדר האירועים. מה המרור בא? הם מררו את חייהם, אלו בחומר ובלבנים. אז קודם היה חומר ובלבנים, הרי זה היה שהמצא שנגלה הקדוש ברוך הוא גלה מיד. אז לפי סדר האירועים, קודם הקדים מרור ואחר כך מצא. למה אנחנו מקדימים מצא קודם ואחרי זה מרור? כיוון שהמצא מדאורייתא, מרור דרבנן, שכן עכשיו אבונותינו אין לנו בית מקדש ואין לנו קורבן פסח. אמנם יש הרבה פוסקים שאומרים, מביאים ראייה, שבזמן המשנה, גם אחרי החורבן, המשיכו להקריב קורבן פסח. קורבן פסח היה, גם הגאון מווילנה כך כותב, שהיו מקריבים. אבל בכל זאת, אנחנו היום אין לנו מזבח, ואין לנו קורבן. כיוון שהיה לנו קורבן, אז חזר, מה נשאר מדאורייתא לאכול הלילה? מצות. אז המצה היא דאורייתא, ומרור הוא בזמן הזה דרבנן. אחרי אנחנו מקדימים קודם את המצה, ואחר כך מזכירים את המרור. אחר כך אמר בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר, והגעת לבנך ביום ולמור, מעבור זה עשה אדוני ביצים ממצרים, שלא הייתה אותם מלבד הגעה לקדוש ברוך הוא, אלא גם אותנו גן עמהם, שנאמר, ואותנו הוציא משם, למה נביא אותנו לתת לנו את הארץ, שלא נשמע, לאבותינו. ומה זה בכל דור ודור? מרן השולחן ערוך כתב להלכה, כך נפסק בגמרא, והרמב״ם גם פסק את זה, שאם אדם נעשה לו נס באיזה מקום, כל פעם שעובר במקום הזה, מברך בשם ומלכות, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה. דווקא שנעשה נס, יוצא מגדר הטבע. אבל לא דבר שישנו בטבע. אז בכל זה, שראה, לא ראה את המקום 30 יום. ראה אותו תוך 30 יום, לא מברך עליו. ולא רק הוא בלבד, אלא כל זרעו אחריו עד סוף הדורות. אם הם יודעים מי היה הסבא של הסבא של הסבא שלו, שפה במקום הזה בדיוק היה לו אותו נס, שעובר שמה, מברך. כמו אמו של רשי, לא היה לה שמה בקע, בקיר, אז נעשה לה נס, שהפרש בא, לא דרס אותה. אחרי אז זה הדרך, כל מי שהיה לו נס כזה, נס יוצא מגדר הטבע, צריך לברך. אז אם כן יוצא, שצריך כל אחד לברך. גם אנחנו, בני בניהם של אבותינו שהיו במצרים, נעשה להם ניסים ונפלאות שנשארו בחיים, הרי הכל היה באותות ומופתים, גם איך יצאו במצרים בכלל נגד הטבע? הגמרא אומרת, לא היה פרדה, לא היה בעל חי, לא היה שור, כבש, עבד שהיה נכנס למצרים לא יוצא משם לעולם. זו ארץ שקולטת ולא פולטת, והיה להם עבודות זרות. בכל קרן רחוב היה פסל, שהיה יהודים יוצא משם היה צועק, אברהם בן יצחק כעת יצא מרחוב שלום עליכם, נכנס לרחוב מנדלם מוכר ספרים, היה מודיע מאיפה יצא, לאן נכנס. אז אם כן, ואיך יצאנו משם? איך אפשר שנצא? משה רבנו ומשה ואהרון איך נכנסו לתוך הארמון של פרעה הרשע? הכל היה מלא שם כשפים, כלבים, זאבים, דובים, עריות, שומרים מסביב, והם נכנסו פנימה. אז אנחנו צריכים לברך. אחר אומר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז אם כן, צריך להודות על נס, לכן כל אחד מאיתנו צריך להודות, זה אתה. כך אומר, לפיכך נוהגים לחסות המצות, לוקח את הכוס בידו ואומר, לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולקלס. כמה יש פה? להודות, להלל, לשבח, 3, לפאר, לרומם, להדר, 6, ולקלס, 7, כנגד 7 ימי השבוע, 7 ימים. כל יום ויום יש לו הודעה, סוג הודעה שלו. ומי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו, הוצאנו מעבדות לחירות, שאין בו דגולה, מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב, מאפלה לאור גדול. פה יש 5, כנגד האות ה' האחרונה שבשם הוויה, שהיא נתגלתה במצרים ועשתה לנו את הניסים האלה. עבדות לחירות, שאין בו דגולה, יגון לשמחה, אבל ליום טוב, אפלה לאור גדול. ואז ממילא ונאמר לפניו, הללויה. אגב, והזוהר אומר, 10 מיני שבח יש בתהילים. והגדול שבכולם, הללויה, זה גם גמרא, גמרא מפורשת. הזוהר אומר, למה הללויה יותר גדול מכולם? כמו שיש שם הלל ויות כבב. תראה את המילה, הללויה, הלל, הלל זה גמטרי העדנות, שזה יהיה האחרונה. יות כבב, זה השלוש האותיות הראשונות. בשם הוויה יש 4 אותיות. יות כבב, הרי בסוף. ומה נשאר האחרונה? היא שם עדנות. ככה רבנו הרי אומר, כל פעם שאתה מזכיר שם השם, תכוון שכאילו האחרונה מצויר בתוכה שם עדנות, שהיא כנגד עדנות. אז אם כן, יש פה שם הוויה שלם. לכן זה השבח הכי גדול. והגמרא אמרה על זה שידוע שחס ושלום, אם אדם בא עליו דבר פתאומי, זה מאוד מסוכן. ולא רק בחס ושלום באסונות, הוא עדין גם בשמחה. שמחה פתאומית זה מאוד מסוכן. יש גמרא מפורשת על רבי חנינא בן חכימאי, שהלך לבית המדרש, ביקש מאשתו רשות, אחרי שנסע אותה, שנה אחת היה איתה, ביקש מן הרשות, הלך לבית המדרש, ישב 13 שנה שם. חזר, והיו הוא ורבי שמעון בר יוחאי, חברים. הוא מעשרה הרוגי מלכות, בחינה בן חכינאי. חזר, אז לא הכיר את הרחובות של העיר, השתנו כל הרחובות. אז לא ידע, הלך ישב ליד עין המים, קט ערב, והבנות היו באות לשאוב מים. לא אוהבות לפטפט שם, משוחחות, כבר מיום שנברא העולם, אוהבות לדבר. אז הישרות שם מדברות, ישב שם, פתאום שם אחת מהם אומרת לחברתה, ביתו של חנינה, קומי, הגיע הערב, עוד מעט השמש שוקעת, בואי נלך הביתה. ואז זאת נראית דומה מהגנים שלו, וזה אמר, כנראה זאת הבת שלי. זה בחורה כבר, בת 12 פלוס. התחיל ללכת אחריה. לך אחריה, הגיעה לבית. הגיעה לבית, אמא שלה הייתה בחוץ, מפינת התנור, לאפות, לארוחת ערב. פתאום רואה את בעלה מולה. שבר ליבה, אומרת הגמרא, הלב שלה קפץ ומתה במקום. אמר, הגדולה של העולם, הענייה זו המתינה לי 13 שנה, עכשיו אני אבוא ללוויה שלה, והיא ככה תסבול, וקש עליה רחמים וקמה לתחייה. מאות אחרי זה יש שם רבי אבין, שהוא גם הלך, אמר אני לא אעשה כמו שעשה רבי חנינא וחכינאי, להלך קודם לבית המדרש, שלח להודיע על הבית שהוא הגיע, ושם בית המדרש היה איזה בחור אחד, ילד גם צעיר, שתחיל להתפקח איתו בדברי תורה, והוא שמח, שמחה גדולה, הלך אחר כך אמר, חבל, ואני עשיתי טעות שהלכתי ללמוד תורה, מה הייתי נשאר פה, היה לי בן כזה בגיל של הבחור הזה, פחות או יותר נראה גיל סביר, חזר הביתה, אז אשתו הכינה לו איזה קבלת פנים והכל. פתאום הבן הגיע בלילה מרוחק יותר, היה מתמיד גדול בית המדרש. הגיע, כשהגיע אז הוא חשב זה הבחור הזה רוצה לבקר אותו, אז הוא קם מפניו. אז אשתו צוחקת, אומרת, אבל לא ראיתי אבא קם לפני הבן שלו, מה זה צריך להיות? אמר לו ככה, אמר מה? לבני. אחר כך גם אביו היה עוד בחיים ולמדו תורה שלושתם יחד. תקיים בהם הפסוק, לימושו מפיך, פי זרעך ופי זרע זרעך. שלושתם יחד. אז כן ראינו שזה סכנה שיש. לא, יש מחלוקת בזה. מהר"ם מרוטנבורג היה ראש רבני גרמניה, רבו של הראש. רבו מאיר, מאיר רוטנבורג. הוא היה גדול הדור. ואביו היה יהודי סוחר. היה בית הכנסת, אז היה לו בעיה. כשהיה נכנס, הוא היה רואה את אבא שלו, היה צריך לקום. ומקבל את אביך ואת אמך, פשוט. אבל האבא שלו כעת היה קם לפניו, כיוון שהוא היה אב בדין ורב העיר, כולם היו שומעים בקולו. אז הוא היה בבעיה, מה עשה? הוא עבר, גר בעיר אחת, ואבי בעיר אחרת, כדי שלא ייכנס לבעיה הזאת. יקום, יקום. אבל אמרו נעשה לו הידור, לא קימה ממש, כמו שגם החכמים, התלמידים שלהם שהיו כבר חשובים, עושים להם קימה, אלא אם כן, נהיה דיין, נהיה בדין, נהיה איש בעל תפקיד על הציבור, זה צריך קימה ממש. אז אם כן, יוצא שבטבע שמחה פתאומית מסוכנת. כאן הקדוש ברוך הוא, והם עלינו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? רוציאנו ואפלה לאורה, מי שעבוד דגולה, מעבדות להירות, תאר לך באופן פתאומי, הכל. בכל זאת, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נותן לנו כוח שנוכל לעמוד בזה. זה לפירה אנחנו חייבים. וזה ביארו גם, יש גברה בסנדרין. גברה בסנדרין אומרת, לא מובן, הרשעים בגיינם, סובלים מסכנים, סובלים הרבה, בימים האלה אנחנו מבקשים עליהם רחמים, חודש ניסן, ראו לבקש רחמים על המתים.
רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. נברא העולם מביא הפסוקים, כמו שכתוב שם. ויהושע מביא גם ראיות לדבריו, ותוציא הארץ דשא. אומר, מתי הארץ מוציאה דשא? עכשיו, בניסן. שכן כתוב, לבשו קרים הצון, ועמקים יעטפו בר, יתרועו אף ישירו. לבשו קרים הצון. מתי לבשו הקרים הצון? הצון מתחילים להיות מחוסים, כולם צמר. עוד מעט מתחילה עונת הגיזה שלהם, בסביבות סיוון, אייר סיוון. בזמן שעמקים יעטפו בר. אז אם כן, תוצא הארץ דשא, רוצה להבין פה ראייה, שבניסן נברא העולם. רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. אנחנו קיים עלן כרבי אליעזר. שבתשרי נברא העולם, לכן עושים ראש השנה, באלף בתשרי. אני שאלה שאלה, הפרשים שואלים, איך זה? מה הם חולקים במציאות? שני תנאים, רבי יהושע, זה איש חכם עצום היה. גאון גדול. היה את כל התורה יודע, וכל המדע שבעולם. עכשיו הנה היום, עד לפני כמה עשרות שנים, אומות העולם היו כאילו, זה היה טיפשים המדענים, וטיפשים יותר גדולים אלה שמאמינים להם. עליהם נאמר, פתי יאמין לכל דבר. אז הם מדדו את המרחקים של הלבנה והשמש, והמסלול של המולד. אז לנו המולד, שאנחנו יודעים שכך הוא קבוע, וחזל תקנו אותו, והרמב״ם העריך בזה בהלכות קידוש החודש. כותב הרמב״ם שם, שידוע שהמולד, ההבדל מהלך הלבנה, מחודש עד חודש, מחזור שלם, מתי היא חוזרת בחזרה, לאותו מקום שהייתה, אחת לחודש. כמה זה במדויק? כותב הרמב״ם, כפתת יום, י"ב שעות, תשצג חלקים. 29 ימים, 12 שעות, 793 חלקים. מה זה חלקים? שעה מחלקים אותה ל-1,080 חלקים, תטרף. 1,080 חלקים. למה דווקא 1,080? שהמספר הזה מתחלק לכל חוץ משלוש. יכול להתחלק ל-4, יכול להתחלק ל-5, יכול להתחלק לשביעיות, שלוש לא יכול להתחלק. אז זה הכי קל. התטרף חלקים זה בערך 48 דקות, ויש עוד כמה שניות, זה נקרא מתוך שעה. כל כפתת יום, י"ב שעות, תטרף חלקים, חודש חדש. וזה המולד שאתם רואים בלוח, זה מחושב לפי זה. אומות העולם היו טוענים, לפי המכשירי המדידה שיש להם, שיש טעות כאילו בלוח הלילה שלנו, ב-0.0001. זאת אומרת, איזה ככה שבר של אלפית שבריר מיליונית האחוז. היום, לפני כמה שנה, שנה, שנתיים, שלחו איזה חללית שמודדת עם שוכללת יותר, התברר שהם טעו. והחישוב שלנו מדויק. איך זה יכול להיות, תאר לך? שהם אז, לא היה להם לא כלים ולא מכשירים, והיו יודעים את הכל. אז הגמרא אומרת, הפסוק, ומבני שכר יודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל. בני שכר היו שבט ישכר חכמים גדולים.
תורים חיים, שכם שאתם גם כשעובדים מתפרנסים לפרנסתכם, שזה דבר קדוש בפני עצמו, שזה דבר מעולה שאדם מתפרנס מיגיע כפיו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אבל יחד עם העבודה אתם משלבים גם לימוד תורה ומקשיבים לדברי אלוקים חיים. אני אברך אתכם כעת בחצות הלילה, שעת רצון, שהשם ברך ימלא משעות אתכם לטובה, יגזור עליכם גזרות טובות, שמעשיכם יתקבלו לפניו יתברך, שיחונן את דעתכם ללמוד ולמד, שמור ולעשות ולקיים את דברי התורה, שתהיה לכם פרנסה ושפע, והעיקר שתהיה ברכה במעשה ידיכם. ועל ידי שהשם ייתן לכם ברכה, בזכות זה גם תזכו אתם לזכות גם אחרים, לחזק את הערוץ הזה, לחזק את השידורים האלה שמשמיעים דברי תורה להרבה אנשים שעובדים, אנשי עמל ויגע ששומעים דברי תורה, וזה אצלם כמים קרים בנפש עייפה, וזה עושה נחת רוח גדול לקדוש ברוך הוא. נבראים מכל המילים האלה מלאכים קדושים בשמיים שהופכים להיות סניגורים עליכם. ואם אתם זוכים גם להיות שותפים לזה, אז השכר שלכם כפול ומכופל, כי אתם זוכים ומזכים. וידוע שכל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. אני רוצה לברך אתכם שבזכות זה שתעזרו לערוץ הזה להתקיים, שתעזרו לשידורים האלה להמשיך להיות תמידים כסדרם ומוספים כלחתם. תראו נחת מצאצאיכם, יהיה לכם שלווה בבתיכם, תשמחו שמחת עולם, בקרוב כולנו נברך על המוגמר בבניין בית מקדשנו ותפארתנו. תזכו ותאריכו ימים ושנים בטוב ובנעימים. תודה לכם.
רדיו שיעורי תורה, אנחנו שומעים את כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשינו הרב הגאון בן ציון מוצף השליטה, ראש ישיבת בני ציון, מדבר על מעלת הפרנסה. בטח כולנו רוצים שהפרנסה תבוא ברווח ולא בצמצום, בנחת ולא בצער. אבל איך אנחנו נשב בשקט ובשלווה שיש עוד הרבה אנשים עניים בדור אצלנו שכולם יושבים ולא יודעים איך לעשות את החג. אנחנו פרסמנו בתחילת השבוע טלפון של רדיו שורי תורה, אותם המאזינים שמכירים משפחות נזקקות שצריכים חבילות לפסח, קמחה דפסחה, וברוך השם נעננו ובאו ממש, אם אני יכול להגיד, באו באמוניהם, ממש ככה. אנחנו סיפרנו לכם שאם בשעה 11 בלילה רק זה היה מוכן, בסביבות 10 סיימו, 11 זה יצא לדרך, כבר לא נתנו בלילה, בבוקר מ-6:30 עד שעה 8 בבוקר, מעל 100 חבילות מזון, הכל נעלם כלא היה. ממש, אני אומר לכם, יש המון המון משפחות נזקקות שלא ידענו עד כמה. אני שואל אותך, אם יש משפחה שהיא לא מתביישת לקבל, היא לא מתביישת לבוא ולבוא, ואת הבושה אתה רואה, אבל אין להם ברירה. בדקנו ושאלנו, והרבה משפחות שאין להם, פשוט אין להם את הכסף לקנות מצות ויין ודברים, וברוך השם בחבילה הזאת היה שם חבילה גדולה של מצות, שני בקבוקי יין, ויין לא פשוט, יין מכובד, חבילת ביצים, זה כל אחד היום זה 10 שקל, תדע לך, 10 שקל ביצים, 10 שקל יין, איזה 10 שקל, הלוואי. הרבה יותר, 15 שקל מצנבים של, הכל של חברות טובות, של קרמל מזרחי ועוד, וכמח מצה וקפה וסוכר ותה ועוגיות של פסח ותפוח אדמה, המון דברים שמו בחבילה אחת ומסרו הכל לאנשים נזקקים. עכשיו למה אנחנו עולים לשידור? אני רוצה לשתף את המאזינים. אנחנו חשבנו בזה סיימנו, אנחנו תכננו לעשות קמחת דפסחא של רדיו שורי תורה, אבל אין לנו יכולת, אנחנו עדיין לא בממדים האלה שנוכל לעשות את זה. אנחנו עוד מנסים לשרוד ולאסוף כספים, להחזיק את המשדרים ולקנות קלטות, אבל בכל זאת אני רוצה לצאת ידי חובה שחס ושלום לא יבואו ויתבעו אותנו פה אנשי רדיו שורי תורה, וגם אתם המאזינים שאתם שותפים עיקריים ברדיו שורי תורה, זהו הרדיו שלכם ולא של אף אחד אחר, כי אתם אלה שמחזיקים ותורמים לרדיו. הרדיו הוא שייך לך, אתה עכשיו שמאזין, זה אתה, הוא בעל הרדיו, אתה שמאזין. אז למה? בשביל זה אני רוצה לצאת ידי חובה שאתם כולכם יושבים ועובדים בעמלה של מלאכה כל היום, ממש מעט זמן נשאר לנו לבוא ולעזור בבית ולעשות את המלאכות שנשאר לפסח, לנקות, לעזור, לסדר, וכמו שהרב אומר, כל טיפת זהה של ניקיון או עזרה לפסח, הכנות לפסח, זה כפרת תבונות. אז בטח מאיתנו כולנו רוצים לעשות את זה, אז אין לנו זמן לבוא ולראות אצל השכן, אצל החברים, מה הם צריכים ומה הם זקוקים. אני אומר לכם, אנחנו ראינו ביומיים האלה כמה שאנשים זקוקים. קיבלנו ממש שם תיאורים מאותם האנשים שהיו שם כל היום במקום, במוקד, איפה שחילקו, אחרי שנגמר כבר בשעות הבוקר, בשעה 8-9 בערך, נגמר כבר הכל. באו אנשים ובוכים ומתחננים, תנו לנו, אין לנו איך לעשות החג. שחד אומרת, אין לי איך עכשיו לאכול, על החג אתה מדבר? אז בשביל זה אנחנו רוצים לצאת ידי חובה, ואנחנו מפרסם פה טלפון עוד פעם של רדיו שורי תורה, שכל מי שרוצה להיות שותף בקמחת דפסחא, כנראה הזמינו עוד מסעיות שמביאים עוד פעם סחורה להכין עוד חלוקה של מזון לנזקקים. אז כל מי שרוצה להיות שותף במשלוח הזה יחייג ל-054-528-194, זה משלוח מכובד, זה לא משלוח פשוט, וגם נותנים את זה לאנשים שבדקו מהם, לא נותנים את זה לכל אחד ולא נותנים את זה לכל מקום שמי שבא ומבקש, כי לפעמים יש אנשים לא ראויים ולא שהם צריכים לתת להם. בשביל זה אנחנו אומרים, בודקים ברשימות מיוחדות שקיבלנו ממשרד הרווחה, משפחות, כמה ילדים, הכל הכל, ובודקים שיברכו על הדברים. אז כל מי שיכול לתרום ולהיות שותף בקמחת דפסחא, 054-528-194. הזמינו כבר את הסחורה, את המסעיות, יש עוד משפחות שנזקקות. אנחנו נשתדל, כל אחד הרי מצווה לפני פסח לדאוג גם לעניים בעירו, איך שהרב לימד אותנו, הרב הגאון בן ציון מוצפי שליטה, שאומר כל חג וחג מגיעים כל השבעה ושפיזים, כמו בפסח, כמו בסוכות, מגיעים גם בפסח. אברהם, יצחק, יעקב מגיעים, ואומר, באים ויושבים ומסובים איתנו בשולחן, וגם הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו מגיע. הוא אומר, ואם האדם לא דאג לעניים, אוי, מה שעכשיו ואחר כך כתוב שם בזוהר שלימד אותנו מורנו ורבנו. אז כל אחד ואחד יהיה שותף בקמחה דפסחה, בטח מי שעושה את זה אישית ופרטי שיזכה למצוות. אנחנו רק רוצים לצאת ידי חובה. 054-528-194 יזכו למצוות, או מי שמתקשר לקמחה דפסחה שיציין את זה בשיחה, יגיד אני מתקשר לקמחה דפסחה. כל מי שיכול, ואני יודע שיש מאזינים שיש להם יכולת, בואו עכשיו, שעת רצון, אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו עוד בפסח עצמו נהיה עם מלך המשיח בבית המקדש, אחרי שיבוא המשיח, אין, הכסף כבר לא נחשב, תבוא תביא את כל הכסף שבעולם, ולא יעזור, יבוא כבר משיח, כבר יהיה דברים אחרים מעניינים, התורה תהיה מעניינת, מי ירצה כסף? עכשיו זה הזמן לעשות צדקות, 054-528-194, תזכו למצוות, נמשיך בשיעורים הרצופים של רדיו שיעורי תורה, ללא פרסומות, ללא שירים, לא, כלום. אנחנו רק אוהבים את התורה הקדושה, אוהבים הכל, אוהבים גם שירים, אבל אין זמן. לא נוכל לשים בין לבין, כי יש לנו הרבה הרבה חומר להשמיע. שיהיה לכם חג כשר ושמח. ועוד דבר קטן אני אזכיר לכם, מאזינים, אתם תשימו לב שיש שיעורים שאנחנו משמיעים לכם שהם של שנים קודמות, אז לפעמים יש פרטים שהם לא מדויקים. דוגמה, הרב אומר שהשנה פסח ליל הסדר יחול ביום שישי או במוצאי שבת, אז תשימו לב, אם אתם שומעים את השיעור של הרב, זה לא בדיוק של השנה, זה לא אומר שהשנה יעשו את זה במוצאי שבת או בליל שישי. אז ככה, אנחנו שומעים את השיעורים האלה בשביל לשמוע את כל השאר השיעור, איך לנהוג בסדר, מה מעלת ליל הסדר, מה צריך לקנות לכבוד פסח, וכל הדברים שמסביב. אבל ספציפי התאריך של הליל הסדר הוא שונה, צריך כל אחד בנפרד לבדוק בלוח שנה, ובטח אלה שהולכים לבתי כנסת שומעים ויודעים מתי זה ליל הסדר. וגם לגבי המוצרים הקשרים של השנה, מה מותר לקנות ומה אסור לקנות, אנחנו השמענו לכם כמה שיעורים על ענייני כשרות, וזה של שנים קודמות היה שם הזהרות על מוצרים מסוימים שלא לקנות אותם, שיש בהם חמץ גמור, אפילו שכתוב כשר לפסח, אבל זה לא לגבי השנה. אנחנו הזמנו את השיעורים של השבוע האחרון עם מורנו ורבנו הרב הגאון בן ציון מוצפי בירושלים, בבית כנסת מוסייף ובורחוב, וזה בדרך אלינו. בעזרת השם עד סוף שבוע נספיק לשמוע גם את השיעורים של השנה על פסח מפי מורנו ורבנו. אז כל אחד שיחזק את רדיו שיעורי תורה, שנמשיך לעשות את המלאכה. ותדעו לכם, אני אגלה לכם סוד, אנחנו רוצים להגיע למצב, אני משתדל לא לדבר מה אנחנו רוצים, כי ברגע שמספרים אז בא יצר הרע ונלחם, אתם לא יודעים כמה שהוא נלחם. אז אבל חייב להגיד לכם גם שאתם פותחים בשאיפות שלנו, אנחנו רוצים המטרה שנוכל לשדר את כל השיעורים של מורנו ורבנו בשידור חי, בשידור ישיר, כל יום ויום, רצוף, מכל איפה שהוא נמצא, ולא רק במוסף ובורחוב, בכל איפה שהוא נמצא יש מקומות, שיעורים שהוא מגיע ולא מקליטים אותם, תדעו לכם, יש שיעורים שהוא מגיע, ממש שיעורים מזדמנים בכל מיני מקומות בארץ, בעיירות, שלא מקליטים אותם, ואנחנו נשתדל להעביר את כל השיעורים האלה בשידור חי ברדיו שיעורי תורה. זה הכל תלוי בעזרה של כולכם יחד. 054-528-194, שלום. אנחנו רוצים לחזק את המשדר, להביא משדר קצת יותר רציני, להביא, לשים את המיקום יותר טוב, לסדר את החיבורים, את הקבלים, לשנות, אי אפשר, אין יכולת, אנחנו כבר בגרעון של אלפי שקלים. אז מה נעשה? כולנו יחד נתמוך ברדיו שיעורי תורה, אותם אלה שעדיין לא נתנו יד, תנו יד. יש כאלה צדיקים שהם מדי חודש בחודשו עוזרים לרדיו שיעורי תורה. אשריכם ואשרי חלקכם, אתם יודעים את המעלה שלכם, אני לא צריך להגיד לכם, הרב כבר אמר לכם. אז בואו אתם כולנו יחד נחזיק את רדיו שיעורי תורה. 054-528-194, תזכו למצוות.
בדף י"ז הביאה רשימה של תפילות שנהגו לאומרם בסיום העמידה. תפילת העמידה שלנו 18 מסתיימת הן בחול הן בשבת בברכת המברך את עמו ישראל בשלום. אחר כך אומרים יהיו לרצון אמרפי, והיה צריך לעשות עקירת רגליים עם שלוש פסיעות. אבל התנאים והאמוראים היו כל אחד ואחד מהם תיקן איזה תפילה שאומרים אותה, כמו התפילה שאנחנו רגילים לאומרה, אלוקי נצור לשוני מרע. וזה נקרא תחנונים, שמרבים תחנונים, כל אחד לפי כוחו ויכולתו,
בתנאי שלא יפסיד בגלל זה קדיש או קדושה, וגם בתנאי שלא יעכב את הציבור, שעשה תורח ציבור, שאנשים מחכים לו, הוא העשירי שאמור להשלים להם עניין כדי שיתחילו בחזרה או יתחילו בקדיש אחר תפילת ערבית. אבל לכל אופן, שם מובא כמה תפילות שרב היה אומר, רב ספרה היה אומר, רב נער, רב אשה. אז תייסד התפילה הזאת של אלוקיי נצור, נצור לשוני מרע, שאומרים אותה בסוף התפילה. אז יש תפילה אחת מעניינת שם מוזכרת בגמרא בדף י' ז' במסכת ברכות. רב ספרה, בתר צלותי, הווה אמר אחי. רב ספרה היה זה שסיפרנו עליו, שהיה דובר אמת בלבבו. היה איש אמת ואיש צדק וחסיד גדול. ומה היה אומר? יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתשים שלום בפמליה של מעלה ופמליה של מטה. אסביר קצת את הדברים. שלום פמליה של מעלה, כוונה מלאכים שלא יהיו מקטרגים אלו באלו. וכתוצאה מהקטרוגים, אז קורה שיש אסונות או שינוי דרכי הטבע, כמו שכתבו המפרשים. שאם אתה רואה שינוי דרכי הטבע או דברים שהם לא בסדר, סימן שהמלאכים למעלה מקטרגים אלה הם אלה, ואז קורה מה שקורה. אחר כך הם מבקש, הוא בין התלמידים העוסקים בתורתך. יותר מהכל, אלה שלומדים תורה, צריך שיהיה ביניהם שלום. אחר כך אומר, בין העוסקים לשמה, ובין שאינם עוסקים לשמה. זה ידוע, מאוד קשה מי שעוסק בתורה שלא לשמה. אבל אמרנו כבר, אמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. זה אומר, בין העוסקים שלא לשמה, בין העוסקים לשמה, בין העוסקים שלא לשמה. ובסיום, וזה אנחנו רוצים היום להתעכב עליו קצת, יהי רצון לפניך, שאלה שלא עוסקים לשמה, שיהיו עוסקים בתורה לשמה. זאת אומרת, זה הייתה בקשתו, תפילתו של רב ספרה, על כל העולם, על כל העוסקים בתורה, ועל כל מי שמקיים מצוות, על כל דבר ודבר שאדם עושה, שיעשה את זה לשם שמיים. באמת צריך להבין את הדבר הזה, בפרט בימינו אלה, יש כל כך הרבה צרות. הרבה פעמים האדם בא ללמוד תורה, פעם לומד תורה ללא נשמת פלוני, פעם מקיים מצוות ללא נשמת אלמוני, פעם נותן צדקה לרפואת פלוני. האם זה נכון? האם זה דרך הנכונה? ומה זה גדר של לשמה? ולמה כל כך הזעקה והצעקה שיהיו עוסקים לשמה ולא יהיו עוסקים לשמה וכל זה? יש דומה לזה בגמרא. צריך להבין, האמת, שאם הסיבה היא שעשיית המצוות לשם עשיית מצוות, מה נפקא מינה, מה הוא מתכוון? נגיד, אדם היה צריך להתפלל, התפלל. אדם היה צריך ללמוד תורה, למד את חוקו של היום, קבע את העיתים שלו לתורה, פרע חובו בלימוד התורה, פרע. צריך היה לתת צדקה, נתן צדקה. מה נפקא מינה, יבוא אדם וישאל, מה אני התכוונתי בלב שלי, אם התכוונתי לשם שמיים או התכוונתי שלא לשם שמיים? זה מאוד חשוב לדעת. דומה לזה יש בגמרא שם, באותו מקום, בסרט ברכות. מעשה ידוע עם רבי אלעזר ורבי יוחנן. רבי אלעזר היה אחד גם כן מגדולי האמוראים. רבי יוחנן, סתם שמובא בתלמוד, זה האמורא. הוא רבי יוחנן האמורא, ויסו של ריש לקיש, מחבר תלמוד ירושלמי, תלמידו של רבנו הקדוש. פעם אחת רבי אלעזר חלה, היה שוכב בבית, והיה עני מרות, הבית שלו היה מרתף, הרג גנה בבית אפל, ככה לשון הגמרא. לא היה אפילו חלונות, ולא אוויר, ולא כלום. נכנס רבי יוחנן לבקרו. עזב את הלימוד, אלו דברים שאין להם שיעור, אחד מהם, ביקור חולים. מצווה לבקר את החולה, להתעניין בשלומו, לנסות לעזור לו. הלך רבי יוחנן, שם הגמרא מעריכה, שהרים את היד שלו, היה חושך. רבי יוחנן היה יפה תואר, יפה מראה, וגופו היה מאיר כשמש. גליאל הדרועה ונפל נאורה. גילה את זרועו, נהיה כמו פנס, פרוז'קטור, תוך הבית. העיר כל הבית. חזי ידי אבק הבכה. וראה את רבי אלעזר בוכה, שאל אותו, למה אתה בוכה? אם אתה בוכה, זאת אומרת הוא בוכה שהוא חולה, ואולי הוא נוטה למות, חס ושלום, מי יודע? אם הוא יקום מהחולי, לא יקום מהחולי, אי אפשר לדעת. אמר לו, על מה אתה בוכה? אם אתה בוכה על העושר ועל הפרנסה, אין אדם זוכה לשתי שולחנות. אי אפשר גם תורה וגם עושר, או זה או זה. ואם על לימוד תורה שאתה הבנים, שם הוא שואל אותו, דן גרמה לעשירה אביר. הוא רבי יוחנן עצמו, בר מינן, היו לו 10 בנים, ובר מינן כולם מתו, והיה לו עצם קטנה מסעורה, הוא לוקח אותה איתו, ובא היה מנחם אבלים. זה העצם של הבן העשירי. ואם על תורה שלא הספקת ללמוד, כך הוא אומר לו, כבר שנינו, אחד המרבה, ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. וכאן תמון כל העניין. לא משנה אם למד תורה, נגיד, 10 מסכתות, או 100 מסכתות, 100 פעם סיים את השס. למד את השולחן ערוך 50 או 60 פעם, וזה מסכן לא הספיק בקושי פעם אחת. לא משנה אצל הקדוש ברוך הוא אם למד הרבה או למד מעט. אם השקיע יותר, השקיע פחות. אפילו השקיע מעט, אם כיוון ליבו לשמיים, זה עשה את המצווה כהוגן. כך מרן השולחן ערוך פסק באור החיים בסימן א', טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. האדם לפעמים חושב, אני היום מקרא את כל התהילים, או 1,000 ספרי תהילים, או 10 פעמים תהילים. הוא לא מכוון. זה לא נכון, זה טעות. זה בכלל כל הדבר הזה שהיום ממציאים, זה דברים שאין להם יסוד, אין להם שורש. אני הייתי מסכים, היו אומרים, 1,000 שעות של לימוד תהילים. זה נשמע נורמלי. 1,000 שעות לימוד תהילים, כל אחד יקבל על עצמו חצי שעה, שעה לימוד תהילים נגיד, שיתפרס למשך כמה ימים. 1,000 שעות, כל אחד לומד שעה אחת. ואז כל אחד לומד שעה, ביחד נהיה 1,000 שעות. זה חשוב, כי הקדוש ברוך הוא סופר שעות, ואין הקדוש ברוך הוא סופר דפים. כך כותב רבי אהרון עזריאל, עליו השלום, היה אבי דין של ירושלים, לפני 150 שנה. והוא בסוף ימיו נסע ליפו, כי היה חולה, נשטר שם. היה ממקובלי בית אל, ויש לו שו"ת כפי אהרון, בספר אוזן אהרון. בהקדמת ספרו, כדאי מאוד לקרוא את ההקדמה של ספרו אוזן אהרון, כל בן תורה חייב ללמוד את זה. מדבר שם על דרך הלימוד ואופני הלימוד, ומה האדם צריך להקדים בלימוד, איך ילמד את הגמרא, ואיך ילמד את המפרשים, ואת רש"י, ואיך ילמד שולחן ערוך, ואיך ילמד כל זה. ושם הוא מזהיר שאף פעם אל תספור את הדפים שלמדת, זה יצר הרע. אלא תספור את השעות, כי הקדוש ברוך הוא מונה שעות ואינו מונה דפים. לא משנה לקדוש ברוך הוא כמה כמות חומר אתה יודע. זה לא, אנחנו לא פה בעולם הזה, העולם הזה עולם השקר. הולכים לפי כמויות. אצל הקדוש ברוך הוא הולך לפי איכויות, הולך את, לפי זמן, לפי כוונה. אז אם הוא למד שעה והספיק בשעה הזאת, וכל השעה למד, הספיק רבע עמוד, והשני הספיק בשעה 4 דפים, אותו דבר. ואולי זה שהספיק רבע עמוד יותר טוב, כי הוא למד את זה בכוונה ועשה את זה בחשק גדול ובמסירות נפש ובהתמדה בלי להסיר את עיניו ימינה ושמאלה. זה גם כן חשוב. הלוא יש לנו גמרא בסנהדרין, שם למדנו שבשעת הלימוד אדם אסור לו להסתכל ענה וענה. גמרא אומרת, והם תחילת הדין, מתי נקרא שהתחילו הדיינים בסנהדרין לדון? משהתעטפו הדיינים. היו נוהגים לשים טלית על ראשם, מכסים את הראש בטלית. מה הסיבה? השיעי שם אומר שלא יהיו מסתכלים אנה ואנה. בשעה שאדם לומד תורה או משקיע את מוחו בלימוד, אסור שהוא יסתכל ימינה ושמאלה בחלון, בחוץ, או כל איזה קול או צעקה שיש. הוא כבר הולך לראות מי זה האיש ומה הוא ומי, ולמה הוא בא לכאן, מתחיל לדבר. כל שכן אלה שיש להם היום, ברוך השם, מכל ממיננו סלקום, משמאלנו פלאפון, ולפנינו אורנג', מאחורינו יש עוד איזה שם, זו יודע, של איזה בטיח של ירקות, וזה השם אצלנו. זה, כל אלה יצר הרע שלח אותם לבוא לבית המדרש שיפריעו לנו. כשאדם לומד תורה, צריך שכל ראשו וכל עצמותיו תהיינה בתוך הלימוד. אמרה הגמרא במסכת שבת, שהיה יושב ולומד תורה עד שהיה יוצא לו דם מהרגל, הוא דרך על הרגל ולא הרגיש. והיה שם צדוקי ואמר לו, אמה פזיזה, דאקדימו פומייכו לאודנייכו. קפה שלישית. דאקדימו פומייכו לאודנייכו. אמר לו, הקטי בחזותייכו קמיתו. עונה לו, אנחנו עובדים את השם ואנחנו תומת ישרים תנחם, והם הרשעים האלה, זה היה צדוקי קראי היה, וסלף בוגדים ישודם. אז מה למדנו פה? כשהיו לומדים תורה שוכחים את עצמם, כמו שאומרת הגמרא רבי אלעזר, היה יושב לומד בשוק העליון בציפורי, שכח את הגלימה שלו, בלי הגלימה, הלך עם חולצה כותונת, וירד לשוק התחתון, דרך ארוכה. שאלו אותו, רבי נעזר, תעורר מהשינה, היה לומד והולך בדרך. איפה היית? אני בשוק העיון, אתה לא, פה זה שוק התחתון של ציפור, זה לאזור אחר. זה כמו, תאר לך, הוא היה בהדר הכרמל וחיפה, ופתאום הוא למטה, בעיר התחתית, ליד הנמל. הגיע עד שם ולא הרגיש. הלכו לראות הגלימה שלו, היה נחש שאומר עליה, שלא יבואו גנבים, יקחו אותה. אז הגמרא הביאה את זה להראות שכשאדם לומד תורה, כאילו אין אף אחד. אין מישהו בעולם קורא לו. אמרו רבי אלעזר, הוא אומר לו רבי יוחנן, שנינו, אחד המרבה ואחד הממעיט, הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. יש שם רבי יוסף צרפתי, זו פירוש עץ יוסף, כותב שם, בעין יעקב, תראו למטה, ואתם, מה זה אחד המרבה ואחד הממעיט? אותו שכר שיש לזה שהרבה, אותו שכר יקבל זה שהמעיט בגלל שכיוון לשמיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן שכר לפי הכוונה. היה אדם שלמד, נגיד, 16 שעות היום, יושב למד תורה, בלי הפסקה. או אחד נתן, נגיד, $10,000 צדקה. ולא התכוון בזה לשם שמיים, והשני נתן שקל אחד צדקה, והשקל הזה התכוון בו לשם שמיים, שכרו כמו זה שנתן 10,000. אחד המרבה ואחד הממעיט. גם מסביר הרב יוסף צרפתי. מכאן אדם ישים לב שלא העיקר הכמות והמספר, וגם מאוד מאוד צריך להיזהר, שלעשות מצוות לשם עושיהם, לשם מי שאמר והיה עולם. זה הסיבה שרבנו הארי הזהיר לומר לשם ייחוד לפני כל עשיית מצווה ולפני כל לימוד תורה, לפני כל תפילה, שעל צד שאולי מתערבת איזו פנייה זרה במעשה עצמו והיצר הרע בה מחטיא את האדם. כמו שאמרו הרגעון חידאיבי בשם הקדמונים, מה זה שאנחנו אומרים בערבית, להסיר השטן מלפנינו ומאחרינו. יש יצר הרע לפני עשיית המצווה ויש יצר הרע אחר עשיית המצווה. צרה לפני עשיית המצווה, בא, מביא לו שינה, מביא לו עייפות, רוצה לתת צדקה, מזכיר לו את כל החובות שיש לו, ואת המס הכנסה והמע"מ, וחשבון הטלפון וכדומה. ומנסה למנוע ממנו מלעשות את המצווה. או ללכת לשיעור תורה, אומר לו, אתה עכשיו עייף, הראש שלך כואב, ונשמרתם מאוד את נפשותיכם. אתה יודע את כל המצוות להגיד לו איך להפר את לימוד התורה. לא יכול לו, והבן אדם לא שמע בכל היצר, והלך ולמד, סיים את הלימוד, מביא לו יהורה וגאווה ושחץ, ואומר לו, תראה כמה תורה למדת, תסתכל על ההוא, הוא יושב פטפט שם בחוץ, אתה גדול ממנו, כמה עולם הבא יש לך, כמה שכר יש לך, כמה גן עדן יש לך. הוא מביא לו גאווה, כדי שעל ידי הגאווה יפסיד את התורה שעשה. רבנו חיים בן עטר, אחר בלילה, יום פטירתו, זכותו תעמוד לנו. אז אם כן, יוצא שבטבע שמחה פתאומית מסוכנת. כאן הקדוש ברוך הוא וחם עלינו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? רוצה לו ואפלה לאורה. מי שעבוד לגאולה, מעבדות לחירות, תאר לך באופן פתאומי. הכל. בכל זאת, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו כוח שנוכל לעמוד בזה. זה לפירה אנחנו חייבים. וזה ביארו גם, יש גברה בסנדרין. גברה בסנדרין אומרת, לא מובן, הרשעים בגיהנם סובלים מסכנים.
סובלים הרבה, הרבה ימים האלה אנחנו מבקשים עליהם רחמים. חודש ניסן ראו לבקש רחמים על המתים, בכללם גם על הרשעים הנידונים בגיהינם, גם על אלה המגולגלים בדומם, בצומח, בחי ובמדבר. אז אם כן, הרשעים האלה בגיהינם, גמרא אומרת שהם האש שלהם תולעתם או תמות ואישם לא תכבה, ראו דברנו כל בשר. איך ייתכן? על הגיהינם האש שלנו אחד מ-60 בגיהינם של שם, שם זה פי 60 החום. והלא אש של פה, אומרת הגמרא, אדם מושיט אצבעו מיד נשרף. תשים השם ישמור אצבע של בן אדם, יישרף, יהיה אפר. אז אם כן, הרשעים בגיהינם, איך שנכנסים לגיהינם, מיד הופכים להיות אפר. אז הגמרא לא. הקדוש ברוך הוא נותן להם שם הכוח לסבול את הגיהינם. ואז, כפי העוונות שעשה האדם, כך יש בו כוח לסבול את המשך הזמן של האש, של הסבל שהוא צריך לסבול שם בגיהינם. כן מעבירים את הכוח, נותנים לו את הכוח הזה. הוא עדין גם בתענוגים. בעולם הזה יאכל, כמה יכול לאכול? הביאו לו מעדני מלכים, אוכל צלחת, נגיד, הוא רגיל לאכול חצי צלחת, אוכל צלחת, שתיים, שלוש, פי שש, די, לא יוכל עוד. לשתות, לטייל, להתענג, כל מיני דברים שיש בעולם, יש גבול, כמה אדם, דבש מצאת, אכול דייקה. אבל גן עדן גם כן, מה קורה שם? אז יבוא אדם יגיד, רגע, מה ההבדל אם אני אעשה צדקה, ניתן 10 שקלים, או אני אתן 1,000,000 שקל, הרי זה גן עדן, וזה גן עדן, אז מה? וכי זה שבגן עדן יותר זה, מה, כמה יכול ליהנות יותר ממני? כמה יכול כבר לאכול יותר ממני? או לא. שם, ככל שהאדם עשה יותר מצוות, נותנים לו גם כוח להתענג יותר. הגובה של התענוג יותר עצום. זה לא כמו בעולם הזה. בעולם הזה אנחנו פיזית, נמצאים מתוך הגוף, אז מוגבלים, הגוף שלנו מוגבל. כמה אדם יכול לקבל שם לפי מספר המצוות שעשה האדם, כך ייתנו לו. הרע בעצמך, אדם שהרג 6 מיליון יהודים, היום מביאים אותו פה למשפט בעולם הזה, כמה אפשר כבר לעשות? נגיד הם יענו אותו 40 שנה, אבל בסוף מת פעם אחת. מה עשית? לא עושים חוכה והתלולה דרך שם שלא תדע מהבתי כלא, שאחד 35 שנות מאסר עולם, אחד 42, זה חוכה, זה ליצנות, זה איזה משרד הליצנים, לא משרד המשפטים. זה אז מה הדברים האלה? זה שטויות. בעולם הזה אנחנו מוגבלים גם בעונש גם בשכר, בעולם הבא אין הגבלה. שם הקדוש ברוך הוא נותן כוח לסבור הכל. אז זה המער שאנחנו מסבחים את הקדוש ברוך הוא. לפיכך עוד התחיל את העלל, מאמר הללויה הלו עבדי אדוני לא את שם אדוני. לכן זה העלל, אנחנו אומרים שני פרקים כאן קיץ בהגדה, הללויה ובצאת ישראל ממצרים, אחר כך מברכים את הברכה געל ישראל. ואיפה ההמשך? לא לנו, זה בקוס שלישית. ולמה עשו כן? שאנחנו לא מסיימים את השבח של הקדוש ברוך הוא לעולם. אפילו שאנחנו כעת באים לאכול, אנחנו אומרים חלק מהעלל, כי אף פעם אי אפשר לסיים שבחו של השם ידבר. ולכן עשו חצי פה, חלק פה והחלק שם. הגמרא אומרת, הללויה לנו עבדי אדוני, הלו את שם אדוני, זה שאמר כתוב, פי הפתחה בחוכמה, תורת חסד על לשונה. מה היה? יצאו ישראל מעבדות לחירות, אמרו שירה והלל. עכשיו זה לא מובן, מה הקשר? לא, יש שמדרש משוחר טוב בתהילים אומר שמשה רבנו באותו לילה התנעלם. איזה לילה? ליל פסח. נעלם. הוא ידע שתהיה מכת בכורות וזה יהיה הסוף עם פרעה. אז הלך הסתתר. פרעה רשע, יצא ולא רואה אף אחד. צועק משה ולא הולך אצל משה איפה הבית שלו, לא נמצא. חפש הרב, כי אמרו מצרים, כתוב, כולנו מתים. ותהי צעקה גדולה בכל ארץ מצרים. פרעה היה צועק, קולו היה נשמע 400 פרסה, 1,600 קילומטר. בלי משדר, בלי מיקרופון, בלי רמקול. כל טבעי שלו הולך 1600 קילומטר לכל כיוון, 400 פרסה ל-400 פרסה. והיה צועק, כולם מבזים אותו, זה פרעו, זה המנהיג שחשב עצמו, שאומר עצמו אלוהים. הנה, עכשיו הוא צועק, הוא צועק על עצמו שהוא הולך למות. איך הולך למות? אלוהים, אלוהים, אלוהים מת? איך יכול להיות דבר כזה? נהיה נהג וכדס. ואז, עד שצעק, עד שמשה רבנו הקדוש ברוך הוא רמז לו, שיראה את עצמו לפני פרעה. אומר לו, מה אתה רוצה? אומר, לא מתו כל מצרים. אומר לו, אז מה אתה מפחד? אבל אני בכור. הוא אומר לעצמו, הוא נותן לו שיגיד, שמעו כולם. אומר, אני בכור. אומר, אז מה? אומר, הוא רוצה למות. אומר לו, אתה מבקש שינצל? תגיד בפה מלא, הרי אתם בני חורים. הרי אתם ברשותכם, אז אתם, אנחנו נצא. אם לא, אני לא אצא. תחיל לצעוק, הרי אתם בני חורים. אומר לו, תגיד, הרי אתם עבדים של הקדוש ברוך הוא. אמר לו, הרי אתם עבדים של הקדוש ברוך הוא. מיד צעק משה רבנו, וקולו נשמע בכל מצרים. הללויה, הלו עבדי אדוני, הלו את שבנו, עבדי השם ולא עבדי פרעו. כאן יצא זה המאמר, עבדי השם לא עבדי פרעו. עכשיו ידוע שעבד, אם קנה אותו אדון, צריך לשחרר אותו בשטר ולכתוב לו, הרי אתה בני חורין, הרי אתה לעצמך. כמו להבדיל גט אישה לא עלינו, שכותב לה שהיא מותרת לכל אדם, גם כאן. ואז הוא קנה את עצמו. אבל אם אמר לו רק, לא בשטר, אמר לו את זה בפה, לא יצא לחירות, צריך שיכתוב. טוב השטח. אז אם כן, לכאורה כאן ישראל היו עבדים של פרעו. איך יצאו בבן פה? פרעו צועק ואומר איך זה תופס. אלא כתוב שאם האדום היה הולך למות, אז אנחנו לא רוצים, לא מצריכים שגם יכתוב. משכים מרע, כתוב שם בגמרא, לא צריך. אפילו אמר בעל פה אחד מהלשונות האלה, יצא לחירות. כן, כאן פרעו ודאי היה הולך למות. זה משכים מרע. אין לך משכים מרע יותר ממנו, מסוכן. והוא צעק, אמר לפירוש, הוא הודיע, שאל אותו משה, למה? וכוונה משה רבנו שואל אותו, שזה יתפוס מבחינה הלכתית, חוקית. למה? אבל הוא הולך למות, חד על עצמו, שהוא בכור. וכן, גם שחרר את עצמו בעל פה, ולא אמר, יצא לחירות. פי הפתיחה בחוכמה, זה משה רבנו, שידע את ההלכה, תורת חסד על לשונה. מיד, אמרו עלינו יעלו עבדי אדוני, עלינו את שם אדוני. זה הפנים מהירות עליו שלום, אמר את הפירוש הזה. הרבה יותר ישראל במצרים, בית יעקב מעם לועז. מעם לועז דרשו רבותינו, פשט, עם שמדבר שפה זרה. תרבות אחרת, שפה אחרת, מאכלים אחרים. אבל הסוד הוא מעם לועז, שהיו מלעיזים עלינו. הוציאו עלינו לעז. מה לעז? אמרו, זה הרכוש שאנחנו לקחנו ממצרים שלא בצדק. אמרנו להם שאנחנו משאילים ולא החזרנו להם. מתי הלעז הזה הסתלק? כשהמצרים טבעו בים. אז טבעו בים, ברגע שטבעו בים, אם כן אמרו, אין חשש, כעת הממון זכו לישראל מה שבידיהם. למה נשאר בהם עד אחד? לא נשאר אחד מאלה שצריכים להחזיר לו את הרכוש שלו. כולם זכו בממונם. פרעו נשאר, כן. עכשיו, יש מעשה, רבני יוסף חיים הביא את הפירוש הזה, כותב ככה. אומר, היה מעשה פעם אחת, מלך תפס איזה גנב. זה היה שודד הרבה שנים, עוסק את כל הבנקים של המדינה שלד. מה לא עשה? לא הייתה כספת שנשארת נעולה בפניו. עד שהיו אומרים עליו, פותח שערים בתבונה. והיה את כל הארנקים, היה מקייס אותם. והנה יום אחד תפסו אותו. תפסו אותו, הוציאו, דנו אותו למוות. למה בגללו היה המון אסונות, המון תקלות, דנו אותו למוות. סוף גנב לתליה. באו לתלות אותו, אמר, נכון שלפני שהאדם מוצא להורג, צריך לבקש איזו בקשה. מה אומרת? איך ידי לחול הוא דמי הוא? כדי שיתחפר הדם ששופכים, אז מה שהוא מבקש בקשתו האחרונה, צריכים למלות. בסדר. אמר הוא רוצה בקבוק אחד של ערק, משובח. כן, בקבוק ערק. כמו זה, מחשמו הגרמני, לפני שמת, לקח וודקה. ברמלה, זה בכלא רמלה, לפני 40 שנה, אתה זוכר אותו? אייכמן, שם רשעים מרכב. כן, הוא ביקש בקבוק וודקה. כן. הרי, אז בקיצור, זה... הרי זה כשתלו אותו, התליין, אתה מכיר אותו? יהודי נמצא היום בחולום. הוא תלה אותו. ספרדי. אחרי שתלה אותו, 3 דקות זה יצא מלמטה. חיכו עד שזה יצא, השם ישמור. שנצילנו. חיצור, זה הרשע הזה, להבדיל. סבא זה הגנב, ביקש בקבוק ערק. אמרו לו, בסדר, הביאו לו את הבקבוק. אמר, אני מבקש. נדבר עם המלך קודם. יש פה הרבה אנשי צבא מסביב, כולם עומדים עם חרבות ורמחים, ואני מפחד, מפחידים אותי. בבקשה, אני רוצה הצידה לשתות את זה כמו שצריך, ככה לשבת על איזה מרפסת יפה פה למעלה. אני לבד עם המלך. בסדר. אמר, טוב, אמר המלך ליד השופטים, ליד כולם, אני רוצה שתשבע לי, שלא יפחידו אותי ואף אחד לא ייגע בי, ואתה לא תעשה לי כלום, לא תהרוג אותי עד שאני אגמור את הבקבוק. למה אני אשתי חצי בקבוק? התחילו להפחיד אותי באמצע. יגידו לי מהר, יגידו לי יותר, אני רוצה לשתות את זה בזמן שלי, היום אני אגמור את זה, בסדר, אבל בבקשה. אמר לו, נשבע לו המלך. טוב, בעלה על אותו מדרגות שם על המרפסת, ובכוונה עשה, בקבוק ביד שלו, נתקל במדרגה, נפל הבקבוק, נשבע רפח, נשבע, ואנחנו נמלטנו. ונשבע כל ה... אמר המלך, תביאו לו אחר. הלו, אדוני המלך, סליחה, יהיה כעת שקר, השבועה שלך תהיה לשווא. אמר, למה? אמר, אתה נשבעת לי שלא תיגע בי עד שאני אגמור את הבקבוק הזה. אני שיטה אותו כולו. עכשיו הבקבוק הזה נשפח. גמרנו, אני זה... המלך לא יודע מה לעשות. פנה אל היועצים והבגצים והזה שמיניהם. והנה, אמרו לו, צודק. נתן לו את נפשו לשל לצל החופשי, עשה בחוכמה גדולה. אז אם כן, נהיה על ידי זה כמו שנשבע המלך, שדווקא עד שיהיה זה, זה אומר, החוכמה תחיה בעליה. כאן ישראל היו צריכים לחזור, אמרו לו, דרך 3 ימים לך במדבר, ולהחזיר את הרכוש. אמרים הישראלים, רגע, אנחנו רוצים להחזיר, אבל כעת אין למי להחזיר, כבר די מתו אלה בעלי הממון, לכן אמר, בצד ישראל ממצרים, מת יעקב מעם לועס. הים ראה וינוס, הירדן סוב לאחור. מה ראה הים? באמת, מה הוויכוח? הים ראה וינוס, הרי מה כדוך יעלים? אצלנו אמרו, הים מחלוקת בין הים לבין ההר. ההרים רצו להרוג את המצרים, הים רצה להרוג את המצרים. הים אמר למצרים, להר, תקבור אתה את המצרים, הים אמר, ההר אמר להר, תקבור אתם את המצרים. מה הפירוש? כמו חידה. אלא קבורה, ידוע האדם לא עליכם נברא מעפר, כי עפר הוא ועפר ישוב. אז צריך להיקבר בעפר, אחרי המצווה, לקבור אותו באדמה. לכן בעל החיים לא קבר אותו באדמה, אלא שם אותו בארון, ושם אותו מעל פני הקרקע, לא כי יהיה מצוות קבורה, ולא יכול להתאבן עליו. האם שם אותו בארון, והארון באדמה, כך כותב הרמב"ן בתורת האדם, כי יהיה מצוות קבורה. לכן קוברים בחוץ לארץ, קוברים בארונות. אבל אם שם אותו באיזה, נגיד באיזה, בתוך הבית שלו או מה, זה השם ישמור, כל רגע שמשאיר אותו עובר על הבלטנים, אסור. והוא עדין גם גוי, ואפילו מחבל, יש מצווה לקבור אותו. צלם אלוקים, כולם נברו בצלם אלוקים, צריך לקבור אותם, מצווה. עכשיו, נחזור לענייננו. הים אומר להר, אתם, האדם הזה, מצרים האלה כולם עפר ואפר, תקברו אותו אותם. אומר לו הים, האדמה לא, הוא, המצרים, עשו, זה שליחו את הילד, את היאורה, תשליחו. אז הם צריכים להיות בים. בים פחד, למה? גם האדמה פחדה. בגלל שבקין והבל אמר לו, איך אמר לו? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, למה? והקדוש ברוך הוא כעס על האדמה, איך לקחה את דמו של הבל. איך ספגה את דמו של הבל, זה רוצח ראשון בעולם. אתה צריכה לפלוט את זה החוצה. השר, המלאך, הממונה על האדמה, היה צריך להורג את האדמה והיה פולט את זה. אז כאן חששו. זה היה ויכוח. עוד אומרו רבותינו, שאלה מה דין ישראל. ישראל נקראים בני זוג של הקדוש ברוך הוא. כבי יכול הקדוש ברוך הוא נקרא חתן ואנחנו הקלה. כאילו לן, שאם אדם פוגע באשת איש השם הצילנו, הוא חייב חנק, מיטתו בחנק, זה תביעה. ואילו אם פגע בנערה מאורסה, זאת אומרת שאירס אותה בקידושים גמורים, זה השם הצילנו וסקילה, צריך סקילה. עכשיו היה ויכוח, מה דין ישראל? האם דין סקילה, דין נערה מאורסה, או דין אשת איש? דין אמר אשת איש, אז המצרים היו חייבים חנק, תביעה בים. ואם נאמר נערה מאורסה, חייבים סקילה, אז ההר צריך לקבור אותם, לרגום אותם, ושם תהיה קבורתם. היה אמרה, אומר המדרש, ברייתא דרבי ישמעאל. מה ברייתא דרבי ישמעאל? רבי ישמעאל אומר, אותו היום, יום חגם היה, הוא מדבר על יוסף הצדיק. והלכו כולם לעבודה זרה שלהם, לשבח אותו. זאת היא המרשעת, אשת פוטיפר, אמרה, אין לי יום של הזדמנות שאני יכולה להיות עם יוסף כמו היום הזה. מה, שתה הלכה, שקרה להם, אמרה להם שהיא מרגישה לא טוב, חולה, גוססת, כתוב צבא, לא יודע מה, שרה בבית. וכולם הלכו ובאה והתחילה לפזות יוסף. ראה יוסף שלא יכול, כמעט היה נכנע אליה. אותה שעה באה דימוד יוקנו של אביו ואמר לו, יוסף, אתה מסכים שכל האחים שלך היו כתובים בחושן ואתה לא? מיד קיבל כוח, ראה את מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. ראה דמות אביו, מאל אביך ויעזרקה, ואת שדי ורחיקה. ואז קיבל על עצמו וברח משם. היה, יש עוד מדרש שאומר גם את אמו. עכשיו, הוא היה יעקב אבין, הוא היה בן 84 שלא ראה קרי, הגמרא אומרת, כוחי וראשית אוני. אז הוא נזכר מה שראה את מעלת אביו, ולפי זה קיבל כוח. שאביו היה צדיק, הוא כך גדול, שומר ברית, אז גם יוסף היה כזה. ותשב ואיתן קשתו. אז זה הברייתא דרבי ישמעאל. עוד פירוש פירשו, ברייתא דרבי ישמעאל, קל וחומר. מה קל וחומר? היה למד קל וחומר שהוא צריך להיקרא לפניהם. למה? היה רב הינוס, ההמשך הירדן יסוב לאחור. הלא לעתיד לבוא, באותו זמן, גם בחודש ניסן, הגמרא אומרת, הכל היה בניסן. 40 שנה אחר כך, שהגיעו ישראל למעבר הירדן, שם מול יריחו, איפה היום קסר אל יהוד, כביש עוקף יריחו עשו, שם השלט קסר אל יהוד. תצא שם, שם המעברות הירדן בדיוק, איפה שישראל עברו. היום תצא מטה, אתה לא מכיר פה 20 דקות מירושלים. לא שלחתי אותך לטקסס. אז בקיצור, שם עברו ישראל את הירדן. רואה מקום שעברו, אומר ברוך שעשה נס לאבותינו במקום הזה. זה אחד מהדברים שכתובים במשנה במסכת ברכות. קיצור, מה היה שם? היה ירדן יסוב לאחור. מתי זה היה בניסן? בעשרה בניסן חצו ישראל את הירדן. אחרי 30 יום של אבל של משה, 3 ימים להתארגנות, יוד בניסן, 10 בניסן. חצו את הירדן, מחר בלילה. יוד ניסן, פטירת מרים הנביאה גם. באותו יום נפטרה מרים. תיקבר שם. תם עוד שם מרים, תיקבר שם. אז בקיצור, הם חצו את הירדן, והירדן ממי נסוק? כבר משה רבנו לא היה. היה שם יהושע. אז הים ראה פרייתא דרבי ישמעאל קל וחומר. ומה מפני יהושע שהוא תלמידו של משה, הירדן לקרע. כאן משה רבנו בעצמו, לא כל שכן וכל שכן צריך להיקרע, לכן הים ראה בינוס, ראה ברייתא דרבי ישמעאל. אלה דברי הרב שער בת רבים, כך הוא מפרש. אמר לו, מלך הים כתנוס, אין לסוף לאחור, זה מה שאמרנו מקודם. שהתורה מאורסה, תורה ציווה למשה מורשה, קהילת יעקב מאורסה. פרעו עינה את ישראל, וישראל היו מאורסים עם הקדוש ברוך הוא. מי שמענה נערה מאורסה, דינו בסקילה. רצו לשקול אותם. אבל הים אומר לו, הים רב הינוס רצה לדון אותם בחנק, אבל אמר, הם לא יצאו ידי חובה. המצרים צריכו לבוא לגלגול עוד פעם אחר כך. מה אמר הים? אז תן להר. אז הים רב הינוס צועק לו, מה לך הים כתנוס? למה אתה לא רוצה להטביע את המצרים? ולא, מה, הרים תרקדו חיילים? ולא, מלפני אדון חולי ארץ. מה? הנה התירוץ, האופקי עצור הגמיים. אמר לו, אל תדאג, משה רבנו אומר לים, אתה, המים שלך כעת יהפכו לאבנים, ואתה תקה את המצרים גם באבנים, אז תצא את חובת סקילה גם. הרי גם חנק, גם סקילה. לכן זה התירוץ, ישנו בפסוקים, אנחנו לא שמים לב. מה לך היה כתנו זה? ונן סוב לאחור, הרים תגידו כאלים, גבעות כבני צונה, ותחיל לסמוח, אומר, עכשיו אני אקה בהם. אבל לא, לפני אדם חולי הארץ, לפני אולי העקוב, ההופקיע צור, אגם מים. צור זה אבן. המים נהפכו שם לאבן, והיכו אותה, והגבו אותה. אז זה עוד הגמרא לא ידוע שאומרת, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. ביקשו מלכי השרת אומר שירה, זה ליל שביעי של פסח. אמר להם, הקדוש ברוך הוא מעשה ידי תורים בים ואתם אומרים שירה. אז אמרו שזה הכוונה כמו שכתוב בסנהדרין, שבזמן אשור, סנחרי מלך אשור, גילה להם את האוזניים, שמעו שירה מפי המלאכים למעלה, ומתו. גם כאן רצו להרוג אותם, עליהם לא ייתכן, אלא צריך כך. מה זה לפני אדון חולי הארץ? לפני אלוה יעקב. מה נכנס יעקב באמצע? גם הזוהר שאל את השאלה הזאת. תרצים, יש מחלוקת במדרש. בזכות מי נפקע הים? רבי בניה ורבי עקיבא. היה חכם אחד בזמן התנאים, שמו רבי בניה. בבניה אומר, בזכות אברהם אבינו, ויבקע עצי עולה, אז נפקע הים. ויבקע, ויבקע. אבל רבי עקיבא חולק, אומר לו, בזכות יעקב. למה רבי עקיבא היה שורש נשמת יעקב אבינו? רבי נוערי ככה אומר, תראה עקיבא, ששמה יעקב באלף. מור עוקבה, עקביה בן מהללאל, ורבי עקיבא, שלושתם אותה נשמה של יעקב אבינו, ככותב רבי נוערי בשאר הגלגולים. אז רבי עקיבא טוען, בזכות יעקב, מאיפה ראינו יעקב? פרצתה ימה. הכוונה רמז לו, הים יתפרץ לכבודך. פרצתה ימה. אז אם לכבוד זה, עכשיו מה נעשה אנחנו? לכבוד מי? לכבוד אברהם או לכבוד יעקב? אומר גם זה וגם זה. למה? רבי שמעון בר יוחאי בא ויחיה ביניהם. שמעון בר יוחאי אומר, למה אומרים, אנחנו אומרים אדון עולם אשר מלך לפני התפילה בבוקר, אדם מזהר מאוד לומר את זה כל יום. כל יום קבוע. מיד אחרי ברכת התורה, סיים, סגולה שתפילתו תעלה למרום, ואף אחד לא יוכל לקטרי גם תפילתו. רב היי גאון כותב, אני מבטיח, רב היי גאון, לפני אלף שנה, הוא כותב, שכל מי שיאמר אותו בתפילה, קודם תפילה בשחרית, לא יצררה ישלוט בו, לא יקטרי גם תפילתו, תפילתו תעלה למעלה, תפילתו תהיה נשמעת, אדון עולם אשר מלך, אמר אותו בכוונה, כמה שיכול לכוון בזה, נפלא. למה? רבי שמעון בן יוחאי אמר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדון, עד שבא אברהם אבינו קרא לו אדון. ויאמר, אדוני אלוהים במה אדע כי ירשנה. גם דניאל, גם הוא לא נענה, כך אומר רבי שמעון בן יוחאי, עד שאמר, והאר פניך על מקדשך שמם למען אדוני. מה זה למען השם? למען אברהם שקרא לך אדון. אז אם כן, זה יוצא לפני אדון חולי ארץ, זה כדעת רבי בניה שאמר בזכות אברהם אבינו שקראו אדון. אז הנה גם, הפסוק בעצמו מעיד ששניהם צודקים. ומה שאמר רבי עקיבא בזכות יעקב אבינו, אומר בלפני אלוה יעקב, יצא שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. הם דברי רבי בניה, הם דברי זה. נסיים, לולנו, אדוני לולנו, כשמחתם כבוד, זה כבר אחרי הסעודה, אחרי ברכת המזון, כל שלישית. ממשיכים, גמרא בפסחים אומרת, לולנו, השם לולנו, חנניה אמר את זה, הרי מה היה? באותו לילה, ליל פסח, שליח נבוכדנצר הרשע, חנניה מישראל ועזריה, לתוך כבשן האש. ודניאל לגובה האריות, גם זה היה ליל פסח, הכל היה ליל פסח. ויחזקאל הנביא החיה את המתים בפסח. עכשיו, באותה לילה, הוא השליך אותם כבשן האש. הם היו מטיילים בתוך כבשן האש, ואומרים את הפסוקים. אז היה שם סדר, לא אחד נכנס בתוך השני. מה קהילה הלך? וכל רם, כולם שומעים. הקדוש ברוך הוא הגביע את הכבשן 12 קילומטר. כל העולם ראו את הכבשן. וצף, הגמרא אומרת צף, החומה, היה לה כבשן חומה. הקדוש ברוך הוא הוריד את החומה, כדי שיראו מה קורה? כל העולם ראה. בשידור חי אמיתי, לא דרך מסך או זה, אמיתי, ראו כולם. עכשיו חנניה אמר, לולנו אדוני ולנו לשמחת אין כבוד, אמר חנניה, מישאל ענה לו, לשמחת אין כבוד. עזריה, על חסדך על עמיתך. וככה כל אחד היה אומר חצי פסוק. מכאן עמדו, שגם תראה, המנהג העדות המזרח היה, גדול הבית אומר חצי פסוק, עודים לו חצי פסוק. למה זה? זה בגלל הדבר הזה. זה אומר חצי, זה אומר חצי. זה פסח היה. אז יוצא, חסדך זה אברהם אבינו. עמיתך זה יעקב. חסדך אברהם אבינו. חסד אברהם. תתן אמת יעקב, זה יעקב. יוצא בזכותם, ויצחק אבינו, אנחנו ננצל מגיינם. אברהם אומרת, כן בזכותם, זכות האבות הקדושים, זכות יחם עלינו. ונזכה לשנים רבות, נעימות וטובות.